שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 531 מאמרי שמעתי, מאמר מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבל על העם, kab.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 531, כתבי בעל הסולם, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. הנה הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים. אמר שיש לפרש הכוונה על הרצון לקבל, הנקרא גוף. והיות שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו לכבודו, כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי לכבודי בריאתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. לכן זהו בסתירה למה שהגוף טוען שהכל בשבילו. היינו רק לתועלת עצמו. והקדוש ברוך הוא אומר להפך, שהכל צריך להיות לתועלת השם. ובגלל זה אמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר, שאין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לפי זה יוצא, כי עיקר המפריד מלהיות דבוק בהשם, הוא הרצון לקבל. וזה ניכר בזמן שהרשע בא, היינו הרצון לקבל לעצמו, בא ושואל, מדוע אתה רוצה לעבוד לתועלת השם? וחושבים שהוא מדבר כטענת בן אדם, היינו שרוצה להבין בשכל. אולם אין זה אמת, היות שאין הוא שואל למי האדם עובד, כי זה בטח טענה שכלית. כי מי שהוא בעל שכל מתעורר בו טענה זו. אולם טענתו של הרשע הוא שאלה גופנית. היינו שהוא שואל מה העבודה. כלומר, איזה רווח יהיה לך בעבור היגיעה שאתה נותן? זאת אומרת שהוא שואל, אם אתה לא עובד לתועלת עצמו, מה יהיה מזה להגוף? הנקרא רצון לקבל לעצמו. והיות שהוא טענה גופנית, אין לו להשיב, אלא תשובה גופנית, שהוא הקהה את שיניו. ואלמלא היה שם, לא היה נגאל. מדוע? משום שהרצון לקבל לעצמו אין לו גאולה, אפילו בזמן הגאולה. כי עניין הגאולה תהיה שכל הרווחים ייכנסו לכלים דהשפעה ולא לכלים דקבלה. והרצון לקבל לעצמו צריך תמיד להישאר בחיסרון, כי המילוי של הרצון לקבל הוא מוות ממש. והסיבה הוא כנ"ל, כי עיקר הבריאה היה לכבודו, שהפירוש יהיה כי עיקר הבריאה שיהיה מגולה לכל, שהמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו, הוא דווקא בזמן שהאדם אומר שהוא נברא בכדי לכבד את השם. אז בכלים האלו מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. לכן מוטל על האדם לבדוק את עצמו תמיד, את מטרת עבודתו. היינו שבכל מעשים שהוא עושה, אם הקדוש ברוך הוא יקבל מזה נחת רוח. כי הוא רוצה בהשתוות הצורה להשם, שזה נקרא, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. היינו שכל מה שהאדם עושה, הוא רוצה בזה שהשם יהנה מזה. כמו שכתוב, לעשות נחת רוח ליוצרו. ועם הרצון לקבל, צריך להתנהג עמו ולומר לו, כבר החלטתי ששום הנאה אני לא רוצה לקבל מטעם שאתה רוצה לענות. היות על הרצון שלך, אני מוכרח להיות נפרד מהשם. כי שינוי צורה גורם פירוד וריחוק מהשם. והתקווה של אדם צריך להיות, היות שהאדם לא יכול להשתחרר משליטת הרצון לקבל, והוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות, לכן הוא מצפה להשם שיזכה שהשם יאיר עיניו, ושיהיה לו כוח להתגבר ולעבוד רק לתועלת השם. וזה כמו שכתוב, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אותה, היינו השכינה הקדושה. הוא מבקש שיהיה שבטי בבית השם כל ימי חיי. הנה בית השם נקראת השכינה הקדושה. ובאמור נבין מה שדרשו חז"ל על הכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. ראשון לחשבון אבונות. ויש להבין מהו השמחה אם יש כאן מקום לחשבון אבונות. ואמר שאנו צריכים לדעת שיש עניין חשיבות בהיגיעה, שיש הזמגה בין האדם להשם יתברך. כלומר, שהאדם מרגיש שהוא נצרך להשם יתברך, היות שהוא רואה אז במצב היגיעה שאין מישהו בעולם שיהיה בידו להציל אותו ממצבו שהוא נמצא, כי אם השם לבדו, שאז הוא רואה שאין עוד מלבדו, שיכול להציל אותו ממצבו שבו הוא נמצא, ולא יכול לברוח משם. וזה נקרא שיש לו מגע הדוק עם השם. ואין האדם יודע להחשיב את המגע הזו. כלומר, שהאדם צריך להאמין שאז הוא דבוק בהשם. כלומר, שרק בהשם הוא כל מחשבתו אז. היינו שהוא יעזור לו. אחרת הוא רואה שהוא אבוד. מה שאין כן, מי שזוכה להשגחה פרטית, שרואה שהכל עושה הבורא, כמו שכתוב, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. ממילא אין להאדם מה להוסיף, וממילא אין לו מקום לתפילה, שהשם יעזור לו. כי הוא רואה, אפילו בלי התפילה שלו, גם כן עושה הבורא הכל. לכן אין לו אז מקום שיכול לעשות מעשים טובים, היות שהוא רואה שגם בלעדיו נמצא הכל מצד הבורא. נעשה הכל מצד הבורא. אם כן, אין הוא נצרך להבורא שיעזור לו לעשות משהו. וממילא, אין לו אז מגע עם הבורא, שיהיה נצרך אליו בשיעור, אם אין הבורא עוזר לו, הוא אבוד. נמצא שהמגע שהיה לו עם הבורא בזמן היגיעה, אין לו. ואמר שזה דומה לאדם הנמצא בין החיים והמוות. הוא מבקש מחברו שיציל אותו ממיטה. באיזה אופן הוא מבקש מחברו? בטח כל הכוחות שנמצא ברשותו של אדם, הוא משתדל לבקש מחברו שירחם עליו ויציל אותו ממוות. בטח שאינו שוכח אף רגע מלהתפלל לחברו מטעם, אחרת האדם רואה שהוא עובד את חייו. מה שאין כן, מי שמבקש מחברו דברים של מותרות שאינם כל כך הכרחיים, אין המבקש כל כך דבוק בחברו שייתן לו את מבוקשו. עד כדי כך שלא יסיח דעתו ממנו מלבקש. נמצא בדברים שאין להם שייכות לפיקוח נפש, אין המבקש כל כך דבוק בהנותן. לכן, כשאדם מרגיש שהוא צריך לבקש מהבורא שיציל אותו ממוות, היינו מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, אז המגע בין האדם להבורא מגע הדוק. לכן אצל הצדיק מקום עבודה שיהיה נחוץ לעזרת הבורא, אחרת הוא אבוד. לזה הצדיקים משתוקקים, היינו למקום עבודה, בכדי שיהיה להם מגע הדוק עם הבורא. ובאמור יוצא, אם הבורא נותן מקום עבודה, אז הצדיקים האלו שמחים מאוד. לכן דרשו ראשון לחשבון אבונות, שזהו שמחה להם מזה שיש להם עתה מקום עבודה. היינו שנעשה עתה נצרכים להשם, ויכולים לבוא עתה לידי מגע הדוק עם השם. היות כי אין לבוא אליך למלך, אלא בשביל איזה צורך. וזה שכתוב, ולקחתם לכם, לכם דווקא. והטעם הוא, משום שהכל הוא בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כלומר, הבורא יכול לתת אור שפע, כי זה יש לו. מה שאין כן חשכות ומקום חיסרון, זה אין בגבולו. והיות שיש כלל, כי רק ממקום חיסרון יש יראת שמיים, ומקום חיסרון נקרא הרצון לקבל, זאת אומרת שרק אז יש מקום יגיעה במה שהוא המתנגד, שהגוף בא ושואל מה העבודה, ואין לאדם מה להשיב על שאלתו. והאדם מוכרח לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, כשור לעול וכחמור למסע, בלי שום ויכוחים, אלא אמר ונעשה רצונו. זה נקרא לכם, כלומר, עבודה זו שייך לכם דווקא, ולא אליי. כלומר, עבודה מה שהרצון לקבל שלכם מחייב אותו. מה שאין כן, אם השם נותן לו איזה הערה מן השמיים, אז הרצון לקבל נכנע והוא מתבטל אז כנר בפני אבוקה. וממילא אין לו כבר יגיעה, כי הוא כבר לא צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים בדרך הכפייה. כשור לעול וכחמור למסע. כמו שכתוב, אוהבי השם שנאו רע, שפירושו, כי רק ממקום הרע נמשך אהבת השם. כלומר, בשיעור שיש לו שנאה להרע, היינו שהוא רואה איך שהרצון לקבל מפריע לו מלהיות לשלמות, מלהגיע לשלמות המטרה. בשיעור זה הוא זקוק שיזכה לאהבת השם. מה שאין כן, אם הוא לא מרגיש שיש לו רע, אין הוא מסוגל לזכות לאהבת השם, כי אין לו צורך לזה, מטעם שכבר יש לו סיפוק בעבודה. ובאמור, אין לאדם להתרעם בזמן שיש לו עבודה עם הרצון לקבל, בזה שהוא המפריע לו בעבודה. והאדם בטח היה יותר שבע רצון אם הרצון לקבל היה נעדר מהגוף. היינו שלא היה מביא לאדם את שאלותיו להפריע לו מהעבודה של קיום תורה ומצוות. אלא האדם צריך להאמין שזה שהרצון לקבל מפריע לו מהעבודה, זה בא לו מלמעלה. כי מן השמיים נותנים לו כוח הגילוי של הרצון לקבל. מטעם שדווקא בזמן שהרצון לקבל מתעורר, יש מקום עבודה. שיהיה לאדם מגע הדוק עם הבורא. שיעזור לו להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. והאדם צריך להאמין כי מזה נמשך נחת רוח להבורא. מזה שהאדם מתפלל אליו שיקרבהו בבחינת הדבקות, הנקראת השתוות הצורה, שהיא בחינת ביטול הרצון לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע. ועל זה אומר הבורא, ניצחוני בניי. היינו, אני נתתי לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע. ובזה יש לפרש מה שמובא בגמרא. רבי פנחס בן יאיר היה הולך לפדיון שבועים. הגיע לנהר גיני, אמר לו גיני, חצה מימיך ואעבור בך. אמר לי, אתה הולך לעשות רצון קונך, ואני הולך לעשות רצון קוני. אתה ספק עושה, ספק אי אתה עושה, ואני ודאי עושה. ואמר שהפירוש הוא, שהוא אמר להנהר, הכוונה להרצון לקבל, שייתן לו לעבור דרך בו, ולהגיע לדרגת לעשות רצון השם. היינו לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. והנהר, היינו הרצון לקבל, השיב לו, היות שהבורא ברא אותו בטבע זו, שירצה לקבל הנאה ותענוגים, לכן אין הוא רוצה לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותו. ורבי פנחס בן יאיר עשה מלחמה עמו. היינו שרצה להפוך אותו על רצון להשפיע. זה נקרא שעשה מלחמה עם הבריאה, מה שהבורא ברא בהטבע, שהוא נקרא רצון לקבל. מה שהבורא ברא אותו, שהיא כל הבריאה הנקראת יש מאין. ויש לדעת בזמן העבודה, כשהרצון לקבל בא לאדם עם הטענות שלו, אינו מועיל שום ויכוחים עמו ושום שכליות. מה שהאדם חושב שהם טענות צודקות, לא יעזור לו, שיוכל לנצח את הרע שלו. אלא כמו שכתוב, הקהה את שיניו, שפירוש רק ללכת במעשים ולא בוויכוחים. שזה נקרא שהאדם צריך להרבות כוחות על דרך הכפייה, שזה סוד מה שאמרו חז"ל, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, על ידי ריבוי התמדה, אז ההרגל נעשה טבע שני. ובעיקר צריכים להשתדל שיהיה לאדם רצון חזק להשיג את הרצון להשפיע, ולהתגבר על הרצון לקבל. פירושו של רצון חזק הוא, שרצון חזק נמדד לפי ריבוי השאיות והמנוחות שבינתיים. כלומר, ההפסק זמן שבין התגברות להתגברות. שיש לפעמים שהאדם מקבל הפסק באמצע, היינו ירידה. וירידה זו יכול להיות הפסק של רגע, או שעה, או יום, חודש. ואחר כך שוב מתחיל לעבוד בעניין התגברות על הרצון לקבל, ולהשתדל להשיג את הרצון להשפיע. ורצון חזק נקרא שההפסק אינו לוקח אצלו הרבה זמן, ותכף נתעורר שוב לעבודה. וזה דומה לאדם שרוצה לשפור אבן גדול ולוקח פטיש גדול, והוא דופק דפיקות הרבה כל היום, אבל הם חלשים. כלומר שאינו דופק על האבן בתנופה אחת, אלא שמוריד את הפטיש הגדול לאט לאט. והוא בא בטענה שהעבודה הזו לשבור את האבן זה לא בשבילו, שבטח צריכים גיבור שיהיה בידו היכולת לשבור את האבן הגדול. והוא אומר שהוא לא נולד עם כוחות כה גדולים שיהיה בידו לשבור את האבן. מה שאין כן, מי שמרים את הפטיש הגדול הזה ונותן בתנופה גדולה על האבן, ולא לאט לאט, אלא בהתאמצות, תכף האבן נכנע לפניו ונשבר תחתיו. וזהו, כפטיש החזק יפוצץ את הסלע. כמו כן בעבודת הקודש, שהיא להכניס את הכלי קבלה לקדושה. הגם שיש לנו פטיש חזק, היינו דברי תורה, שנותנים לנו עצות טובות. ואם הוא בלי זרם, אלא בשהיות גדולות, בינתיים, אז האדם בורח מן המערכה, ואומר שהוא לא נברא לזה. אלא, לעבודה זו צריכים מי שנולד עם כישרונות מיוחדים לזה. אלא שהאדם צריך להאמין, שכל אדם יכול להגיע למטרה, אלא שהוא צריך להשתדל, שכל פעם הוא ישתדל לתת כוחות להתגברות יותר גדולים, ואז הוא יכול לשבור את האבן בזמן קצר. עוד יש לדעת, שבכדי שהיגיעה יעשה מגע עם השם, יש כאן תנאי קשה מאוד, והוא שהיגיעה צריך להיות אצל האדם בבחינת הידור, שהידור נקרא אצל האדם דבר חשוב. מה שאין כן, אם היגיעה אינה בחשיבות, אין הוא יכול לעבוד בשמחה. היינו שיהיה לו שמחה מזה שיש לו עתה מגע עם השם. עד כאן.
שאלה ראשונה. איך אני מעמיד את עצמי נכון בכל רגע בחיים כלפי המציאות שמתגלה לי פנימית, חיצונה. למה המציאות הזאת מתגלה בצורה כזאת? בבקשה.
אנחנו עכשיו במצב...
איך לראות אותה נכון? מי מגלה את המציאות? למה? מה אני צריך לעשות איתו?
עשר ספירות שמתחברות ביחד הם המקום איפה שאני רואה את המציאות. זה הריכוז, ושם נמצא אין עוד מלבדו. שם, לשם אנחנו צריכים להתרכז.
המציאות הזאת היא מתגלה בכל מיני אופנים, ואחד האופנים הבולטים שלנו זה לראות את הנפרדות, רק כדי שנוציא מזה את החושך, את החיסרון, כי הבורא לא יכול לתת לנו את החיסרון. עם החיסרון אנחנו חייבים לבוא אל השפע, כדי לזכות מהאור הזה, מהעמידה הזאת, מהשיעור הזה.
וזה הסיבה בעצם שאנחנו יכולים להגיע למצב של נחיצות לבורא. מה זה אומר? שאנחנו כל כך נרצה את תכונת ההשפעה ותהיה לנו השתקקות כל כך גדולה, שזה מה שיגרום לנו למשוך המאור המחזיר למוטב, שישנה את הטבע שלנו בפועל.
לשנות את הטבע שלנו מתוך זה שאנחנו יודעים שאנחנו קולטים את המציאות בתכונה של קבלה עצמית, לקחת את זה בחשבון, לדעת שהמציאות בפני עצמה זה אור פשוט, או פשוט רצון להשפיע, ולדעת שהטעות בתפיסה היא אצלי כל הזמן, ולנסות להרפות מההתעוררות הטבעית שלי כלפי, אולי, לא יודע, להתאים את עצמי למציאות.
איך שמתגלה, מתגלה, איך שמרגיש, ככה מרגיש, האם העיקר, האם בכל המצב, ברגע, אני דואג על החברה, על החברים, על המרכז הקבוצה, האם אני לא מתנתק מזה, האם יש דאגה על עצמי או מחוץ אני, זה ככה.
כן, המציאות היא תוצאה, אין פה מה יותר מדי לעשות איתה. זאת אומרת, יש, היא הקרנה של המצב שלי. והחשוב באמת זה הסירייה, זאת המציאות האמיתית, זה החברים, זה המצב המתוקן, הנכון, השלם בינינו, שאנחנו צריכים כל הזמן להיות שם. וכל דבר שהוא חורג משם, צריך לעשות מאמצים לחזור לשם. וכל דבר צריכים תמיד רק לראות משם, מהקשר בינינו.
כן, ולכן זה העבודה שלנו על פני המציאות ועל פני ההרגשות שמתגלות, לחבר את העשר הספירות האלה לאותו מרכז הקבוצה ששם המציאות האמיתית תתגלה, ולעשות את זה בשביל להשפיע נחת רוח לבורא, ולהפוך את זה למשהו ממקום העבודה למשהו רגשי פנימי חם, כי רק בזה אנחנו יכולים באמת לשמח, להיות שמחים.
כן, החוק הראשון של המציאות זה אין עוד מלבדו, שחייב לשייך את זה לכוח אחד, שאין מקרה ולא בטעות ולא שלא שייך, אלא כוח אחד פועל במציאות, שזה כוח ההשפעה והאהבה. וכוח ההשפעה והאהבה מושך את כל החלקים לאותו המקום להיות כמור. וכל מה שקורה, קורה לנקודה הזאת, להביא את כל החלקים לכלי אחד, שהוא יכול לשרות בתוכם.
ולקצר את ה... הנקודות האלה של שאנחנו מאבדים את את העשירייה כמה שיותר. זה, כל אחד עוזר בזה. הערבות עוזרת בזה שאנחנו כל פעם נזכרים בזה שאנחנו בתוך העשירייה. כל מה שקורה רק בשביל זה.
ואתמול חזרנו ואמרנו כל היום שלמעשה היכולת שלי לצאת מעצמי זה רק שכל החלקים, כל התשעה חלקים חושבים עליי ואז אני בערבות מלאה. ולכן בכל רגע שיש לי חיים וקשר לדרך ולהבנה, אני חייב לחשוב על כל החלקים שלי, על כל החברים שלי, כדי לתת חיים למערכת.
יוצא שבשביל להעמיד את עצמי נכון בכל רגע בחיים כלפי המציאות שמתגלה לי, זה רק בזכותכם, באחס שלי כלפיכם, באיך שאני רואה אתכם כגדולים, ואיך שאני מסוגל באמת לקבל את המציאות שאתם רוצים לעזור לי לראות אותה, את הדרך החדשה הזאת.
כן, באמת להשתדל לראות שאין מציאות שאני יכול לתפוס לבד. כלומר, שהתמונה שאני לבד היא בעייתית, היא שקרית, אין מה ללכת אחרי ההסתכלות הזאת. ומכאן והלאה לשנות או לברר את היחס שלי כלפי העשירייה, כלפי הקבוצה.
כן, כל רגע לאדם יש חופש הבחירה ללכת למעלה מהדת, או כמו שבדוגמה הרב נתן לנו בשבת, בחג, או אתה אוכל את המרק עם האוזניים במרק, כל מה שלא קורה, אתה נמצא בזה, או אתה כל רגע מברר מי נתן לו המצב הזה, מה רוצים ממך, כי יש לך קשר כבר בדרגה אחרת, יש מציאות אחרת, אתה מתחיל להתפתח כמו אדם.
וכל מכה או אפילו כל דבר טוב שמגיע, מיד צריך לקשור את הכל לעשירייה, לקשר עם החברים. מיד לרצות לדאוג להם, למסור להם, להיות במחשבה עליהם, כי בקשר הנכון ביניהם, בין החברים, שם זה הכוח העליון מתגלה, שם זה אין עוד מלבדו. בלי זה אין לו שום קיום.
כן, הדאגה צריכה להיות כלפי החברים, כי התמונה הנכונה מצטיירת ברגע שאנחנו מתחילים להיות ערבים לחברים שלנו. ערבים זה אומר שכל מילה, כל תנועה, כל הקשבה שאני עושה, אני עושה לטובת אותו אישות שנקראת מרכז הקבוצה. ולשם זה בדיוק הבחירה שלנו, ולשם כל המאמצים שלנו, ולא משנה מה אני מרגיש עכשיו, אנחנו צריכים להזרים כוחות לשם.
כן, ההצלחה תלויה בערבות, עד כמה ש אדם נכלל בתוך החברה, בתוך העשירייה שלו, ומשפיעים לו ערבות, אז הוא יכול לצוף מעל הצורות האלה שיש לו חשבון עם האגו, כי סך הכל מה שקורה עובד על האגו שלי הפרטי. ולצוף מעל זה רק בכוח הערבות, שאז אתה יכול לראות תמונה אמיתית דווקא.
כן, בזה שאתה חושב על החברים שלך, אתה נכנס לסרט האמיתי, שהוא קורה בעשירייה, ועוזב את הסרט שלך שאתה רואה.
ובסרט הזה אנחנו מצפים לשקופית שהבורא יוציא, ניצחוני בניי, שאנחנו נעשה את החלק שלנו בעבודה. החלק הזה זה חלק קטן מאוד, רק לבקש ליצור את היגיעה הזאת כדי שניצא מעצמנו לטובת מרכז הקבוצה, לטובת החברים.
וככה זה מוצג לנו כדי שבאמת נגיע למצב של נחיצות לשינוי הטבע.
איך אני מעמיד את עצמי במצב שבכל רגע בטוח שישנם שינויים, אחרת הרגע הזה לא היה קיים, והוא שונה מרגע הקודם, ועליי ברגע הנוכחי לעשות פנייה חדשה לבורא, שבכל הרגעים אני רוצה להיות במגע, בדבקות אליו. איך אני מסדר את עצמי? כך. כמו שכותב בעל הסולם, שצריך להקדיש כל הרגעים לשמו הגדול. שכל העולם, כל מה שאני מרגיש, זה בא מהבורא, והוא מייצב לי את המצב, שמתוך המצב הזה אני פונה אליו באיזה דרישה. בבקשה.
איך להגיע למקום כזה שאתה יודע את זה או זוכר את זה? מתייחס באמת למציאות שכל רגע שקורה הוא חדש והכרחי ואתה צריך לקבל אותו ורק לדאוג לתגובה שלך כלפי הכוח שמקרין לך את זה שאחראי על מה שקורה, כלומר להתייחס למה שקורה כאמצעי קשר ולדרוש אולי, לא יודע, אולי בירור הקשר או חידוד ההבחנה הזאת שאתה נמצא במגע עם איזה מקור וביניכם יש את המשחק הזה.
הבורא הוא קשר בינינו וכל רגע אדם יכול לעשות בחירה ובירור האם נמצא בדאגה על החברים של הקבוצה מחשבה על זה או קבור בדאגות על עצמי, זה כל העניין.
כן, הוא זה הקשר בינינו, הכוח העליון זה הקשר העליון בינינו, וחוץ מלדאוג לחברים, חוץ מלדאוג לסירייה, אין שום דבר אחר במציאות. הדאגה להם, המחשבה עליהם, הטיפול בהם, המסירות בהם, זה בעצם מגדיל אותם בעיני יותר, וקושר אותי יותר אליהם יותר ויותר, וככה כל הזמן אתה נמצא בקשר עם הכוח החיבור, עם הכוח העליון.
יש רעש שעוטף אותנו ואגו תופס אותו מאוד חזק ויש קול נורא חלש של הסירייה שאנחנו ככה מקהלים את עצמנו מזיזים את הלבבות שלנו לכיוון הזה בזה שאנחנו מתחילים לעשות תנועות מכניות לטובת החברים להזרים להם כוחות ואז לאט לאט הכוח הזה הנקודה הזו מתעצמת כשאנחנו מתקללים בחסרונות של החברים מתבטלים כלפיהם אז אנחנו מתחילים לקלוט את הגל הזה. ואז לאט לאט אנחנו מתחילים להחזיק את החברים בתוך הגל הזה.
הדרישה היא להצדיק אותו. סך הכל העולם נברא בשביל לגלות אותו, והסירייה בתוך זה היא כאמצעי והיא לא מטרה. ומצב שמתגלה, מן הסתם מתגלה בצורה ראשונית כרע כלפי הכלים שלי, כי הוא שייך לדרגה יותר גבוהה של השפעה. שתמיד אני לא ארצה אותה. אלא אני דרך הסירייה שמתקן יחס שלי כלפיהם, אני בזה אז דווקא רוצה להצדיק אותו, את המצב שהוא מגלה.
איך אנחנו מעבירים את הכוח לסירייה ככה שכל אחד מאיתנו יהיה כל היום בטירוף להיות, לחשוב על החברים. שכל השינויים בחיים שלו זה רק וקטורים שמעבירים אותו לשם, ששם הבורא רוצה להעביר אותו לשם.
זה היה לנו, האמת, בימים האחרונים, בשבוע ומשהו האחרונים, הרבה מאוד הזדמנויות. ראינו דברים שעשו, ולא יודע, גם... ביום יום שאני הכי עסוק בעולם עם כל הדברים, פתאום בכל שנייה פנויה היה את הזמן לפנות ולחפש את הקשר הזה, את הרצון מבפנים לראות איפה, על מה אפשר להוסיף. וההתפעלות הייתה פשוט עצומה.
כן, בשביל באמת להיכנס לאותה ערבות בינינו, קודם כל צריך באמת שאותה דאגה תהיה כלפי החברים. ברגע שהדאגה היא כלפי עצמך, זה נכבה. אז קודם כל זה להחזיק בדאגה כלפי החברים כל הזמן, כי בזה שכל הזמן אתה חושב איך לעורר אותם, ואיך איך לחזק אותם, זה כבר בצורה אוטומטית גורם לך להיות במחשבה. ודבר שני זה שהפעולה הזאת חייבים לעשות אותה ביחד. וזה אומר שכל הזמן אנחנו צריכים לחזק אחד את השני כלפי הפעולה הזאת. ולייצר כזה משחק, כזה סביבה ממש, שכל הזמן כולם רוצים לקפוץ פנימה עוד יותר ועוד יותר. וזה קשור רק ככל שמחזקים את הקשר, במהלך היום אפילו. אז כל הזמן העשירייה עוזרת לך לחזור למשחק.
אולי באמת אם אנחנו כל הזמן נדאג על הקבוצה שלנו, על העשירייה שלנו, אולי בה יש, אני לא יודע, אולי רשימות של התקדמות נכונה. כי אני לא יכול להמציא את כל הדרך, אני רק יכול ככה להביא מעצמי איזושהי פעולה פשוטה מאוד, בטח לא חכמה מדי.
האגו שמתחיל להתפטר, להתעורר.
אין עוד מלבדו שולח לנו כל מיני מחשבות, הפרעות, פעולות, אירועים, מצבים, מייצף לנו כל פעם חיים שלנו בצורה אחרת. יש לו בזה כוונה אחד בלבד. מהי כוונתו? אני כאילו לא חשבתי לפני רגע על כלום, פתאום אני תופס את המציאות. מה אני מיועד לעשות עם המציאות הזאת? מה הבורא מצפה מאיתנו, ממני? בבקשה.
הרצון לקבל שמתגבר כל הזמן פועל ומבלבל את האדם, שרק לא לחשוב על מרכז הקבוצה, רק לא לדאוג על החברים, להיות קבור בעצמו, זה העבודה שלו.
מצפה ש... שנדבק בו דרך החברים, ששם זה הפתח אליו, שם זה הקשר אליו.
ולדבק בו זה ללכת למעלה מהדעת, על פני ההרגשה טובה או רעה, להבדיל את עצמנו ולשייך את עצמנו לעשירייה. ומה שאנחנו בונים, אנחנו בונים אותו פאזל מ-10 הספירות בעינינו, שעושים את כל הפעולה לטובת החברים, משתדלים לעשות את זה, ועל פני פער אם קיים אז מבקשים את התפילה.
הכוח הזה, אין עוד מלבדו, הוא פועל לפי חוק של השתוות הצורה. כל הזמן, מה שהוא פועל עליי, זה להביא את האדם לצורה דומה אליו, שהוא המשפיע. ביטוי של זה, זה בתוך הסירייה. אני לא יכול לבטות את זה בתוך עצמי. אלא כלפי הסירייה, בערבות כלפיהם, אני מייצר כלי כזה שנמצא בהשתוות הצורה אליו.
מי אני? אני חלקיק. קטן, וכל אירוע זה משהו קורה ואני לא יודע איך להתמודד מולו. רק אם אני משתדל להתחבר עם הסירייה, עם 10 ספירות, אז זה התחבר ל... ואז אני מבין שהכל שלי, כל האירועים, כל המחשבות, הכל שלי, זה בעצם אני, כל הסירייה, כולל את הכל, כל המציאות.
כן, ומה שהוא מצפה מאיתנו במציאות הזאת זה בסך הכל שנעלה מעליה, נצפה אותה, נעלה מעליה במחשבות. ברגע שנחשוב
לא על המציאות שנראית לנו, אלא על נותן המציאות, על זה שהוא נותן לנו מקום של אפשרות לחיסרון, אפשרות לראות מעבר לחושך הזה את החברים, למרות זה, בזמן הזה, אז יש לנו את האפשרות באמת להגיע אליו ולקבל את ההשלמה.
מה הכוונת?
איך אנחנו פועלים מתוך הערבות בכל מקרה בחיים שלנו, מתוך ידיעה שהבורא מסדר לנו לכל אחד ואחד צורת העולם השונה. קודם כל, א', מקבלים הרגשה חדשה בעולם החדש. ב', נגיד שאנחנו כן תופסים את עצמנו, שאין עוד מלבדו, קיבלנו את זה מהבורא. ג', מה עלינו לעשות? מטעם, מהכרחיות הערבות, מה אנחנו צריכים לעשות? איזה פנייה, יחס לייצב? בבקשה. וככה זה בעצם עד לאורך כל הדרך. העולם השתנה, זאת אומרת, התנאים שהבורא מייצב לנו השתנים, בהתאם לזה אנחנו, העבודה שלנו השתנה, אבל הכיוון זה אותו כיוון. בבקשה.
אז קודם כל, כמו שנאמר, זה, אז יש את ההרגשה החדשה של העולם החדש, איך שאני עכשיו רואה את המציאות, ולזה אני קושר את העין עוד מלבדו, ואז מה אני עושה? אז דבר ראשון, אני צריך להיות, כמו שבצורה אוטומטית, כמו שמקובלים כותבים, להיות בהודעה, ומתוך ההודעה הזאת להתחיל בעצם לקשור ולתפור את כל המערכת בחזרה. לרקום אותה מחדש, ממש לייצר אותה מחדש. וזה, את הדבר הזה אני יכול לעשות רק עם, רק יחד עם העשירייה, רק איתכם. רק אם אנחנו נייצר בינינו כזו אווירה שתעזור לי ממש לחזור לאותה עבודת מחקר, לעבודה של להרגיש מה המצבי. יש לנו את מטרת הבריאה מול העיניים, ואיך אנחנו ממשיכים ללכת ביחד, יחד עם ההפרעות, לכיוון המטרה הזאת.
כלומר, באמת, אחרי אכן עוד מלבדו שאנחנו קובעים מתוך המצב החדש, זה איכשהו ישר זורק אותנו לצורך באמת לחבר את השבירה, שוב פעם מיד להתעסק בקשר שלנו בכלי שאפשר להעמיד מיד כנגד האין עוד מלבדו הזה.
קיבל מצב מציאות אדם, הוא לא קיבל, מה זה משנה? ככה זה מרגיש בחמישה חושים. העיקר אם מרגיש את הקשרים מתוקנים בינינו, שמרגיש אחד אנחנו, מערכת הזה, אם משתדל במערכת כי היא יחידה התועלת, זה העיקר.
כן, המכה תבוא בכל רגע בחיים שלנו, בכל מצב. זאת אומרת, יהיה לו את הנקודת מכה שלו. השאלה כמה מהר מתוכה, אנחנו חוזרים לקשר בינינו, לקשר עם העשירייה, ששם שורה אותו הכוח העליון. עד כמה אנחנו מהמקום הזה יודעים להביט נכון על הדברים.
והמדד הנכון שאנחנו נמצאים בנקודה נכונה, בהתגברות, זה שאנחנו מצד אחד מרגישים את המכה, ומצד שני אנחנו עושים פעולות בערבות אחד כלפי השני, מתחברים ומגיעים להודעה ברגש, לא בשכל.
כן, הבורא בפעולה שלו בעצם נותן לי מקום עבודה. הוא לא נותן פתרונות, הוא לא נותן איזשהו מצב סתם, אלא נותן לך כלי חדש. שהמקום העבודה הזה אתה צריך עכשיו במקום הדאגה על עצמך, שהיא אוטומטית. מאותו גובה, בדיוק, בעצם זה הכלי שלך שממנו אתה בונה עכשיו יחס לתוך הקבוצה. זו המידה החדשה של הערבות שצריך להשיג.
לבקש עכשיו להיות דבוק במרכז העשירייה, לבקש כוח, לא משנה מה אני מרגיש, להצדיק אותו, ועל פני כל דבר, כמו מתנה, כל שינוי ושינוי, שייתן כוח ככה בתוך העשירייה לחיות בשבילם, בשבילם.
והבקשה הזאת, ברור לנו לחלוטין שהיא צריכה להיות כאיש אחד בלב אחד, ולנו אין אפשרות לעשות את זה, זה רק הוא יכול לעשות, אז אנחנו נבקש ממנו שבאמת הצעקה שלנו תהיה ביחד, בכל אחד, במטרה אחת לחיבור בינינו, כי זה התפקיד שלנו, כי אנחנו צריכים להעביר את זה הלאה.
ורק מתוך דרישה כזאת לחיבור, אנחנו נוכל לייצב הרגשה משותפת, אנחנו נוכל לייצר הרגשת ביטחון משותפת, להמשיך את העבודה המיוחדת הזאת שאנחנו עושים. כי בכל מצב כזה אנחנו פשוט נזרק, בכל מצב אחר אנחנו פשוט נראה את המציאות הזאת החדשה שנרקמת לנו כהמציאות. ועוד הפעם אנחנו נסחף לחיים הגשמיים. לכן, הכי חשוב זה הקשר בינינו. המחויבות שיש לנו אחד כלפי השני, הרגשת החום והאהבה שיש בינינו.
שאנחנו נמצאים בעיצוב של המצב הרוחני, אנחנו נמצאים כאילו בשני מצבים. מצב אחד זה חולשה, שבעצמנו אין לנו כלום ולא מסוגלים לשום דבר ולא מבינים מה בדיוק לעשות. מצד שני, אנחנו צריכים להיות בהתגברות, בגאווה, בכוח חזק. איך אנחנו בעצם משתמשים בשני מצבים הללו? גם בחולשה, בהכנעה, וגם בהתגברות, בביטחון. איך הם מתייצבים, מתחברים, נכללים שני האלו לאחד. בבקשה. דברו ביניכם, לא כל אחד. כאילו בשיחה.
לא משנה כמה מצבים או איזה מצבים, זה כאילו נראה לי שתמיד אנחנו עוברים את המצבים, או כאילו תמיד הרצון לקבל שלנו עובר את ה... תמיד הוא כאילו לא משתנה, הוא יכול להיות במצבים שונים, אבל הוא בפני עצמו כל הזמן שם. כלומר, העוגן הזה יש לנו כבר, בטוח.
כן, צריך להיות כל הזמן מצב האמיתי, איפה אדם נמצא, כל הזמן חולשה, זה מצב טוב, למה? כי זה כל הזמן דורש מאיתנו לפנות לעזרה, להיות במרכז הקבוצה, בדאגה על עצמנו, על כל המציאות.
אפשר להסתכל על זה משני זוויות. אחד באמת, אם יש איזה חולשה, אז זה דווקא מנטרל אותי עכשיו, מנטרל אותי מעצמי, ודווקא יכול מחוסר כלום כזה, דווקא לחפש איפה העבודה האמיתית. ומצד שני, גם שני המצבים האלה, גם שירות גם בתוך העשירייה עצמה, לא רק בצורה פרטית, שיש אחד, באחד חולשה ובשני את הכוחות גאווה והביטחון, וככה מתקהלים ומאזנים אחד את השני.
שמצד אחד כלפי עצמנו, אף אחד מאיתנו לא מסוגל להילחם עם הנער הזה, עם הרצון לקבל, אנחנו חלשלושים. אבל יש לנו בחירה חופשית בעשירייה, להזרים כוחות לשם. בזה אנחנו כן מסוגלים לקום ולעשות את הצד הזה, ולהעצים את הדבר הזה, ולבחור כל פעם מחדש בסביבה טובה, ולעצב את המציאות החדשה שיש בינינו, ואותה להעמיד ולהשפיע נחת רוח לבורא בזה.
בתהליך הזה שני מצבים הכרחיים, כי מצד אחד אני חייב להיות בעבודה, בהתגברות, בהתאמצות לתוך הערבות ומה שלומדים ומה שכתוב בספרים, שאיך שצריך להיות, ומגיע בסופו של דבר לחולשה דווקא, להבנה שלא יכול, שלא מסוגל, שזה קיר, שלא מבין מה זה אומר בכלל, איך לעשות את זה בכלל, הכל נראה ככה מאורפל. ודווקא אז העוצמה הזאת של החולשה, של החוסר ברור, מביא לך תפילה.
החולשה צריכה להיות כלפי הרצון לקבל שלנו, והביטחון צריך להיות דווקא במאמצים שלנו לצאת מעצמנו. ככה זה נראה לי.
זה מדהים כמה שזה יפה להרגיש חולשה שלך בתוך סדנה, שאתה שמח בזה שכוח הוא נמצא בעינינו. זה חזק מאוד, זה
כל העבודה שלנו. אנחנו לומדים לעבוד, כאילו שלומדים בדלת בחינות, אפילו לא היינו זזים ממצב א' אם לא היה שני מצבים. אם אין לנו את שתי הכוחות האלה, אין לנו סיכוי לחיות. אנחנו צריכים להיות שמחים שנתנו לנו את ההזדמנות לראות את התמונה הזאת.
גם לא ככה בסלון, ממש נעים. אני אומר, גם זה לא שזה כאילו שני מצבים שפעם אני בזה ופעם אני בזה, זה הולך ביחד. כאילו, אחד מזמין את השני.
זה ממית את האדם להיות כנגד הרצון לקבל שתי מצבים האלה, לא להיות במצב אחד באגו, וכל הזמן מכריע אותו להיות במרכז הקבוצה, להיות מחובר, אחרת...
גם לא יודע, כאילו מה זה משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים? אנחנו הרי כל הזמן עושים מאמץ, גם במצב של חולשה, גם במצב האחר. אנחנו מנסים לא ליפול מהפס הזה.
ובשדה של הסדנה יש את מה שנקרא גאווה וכוח חדש, שונה.
כן, שמה שאנחנו לומדים זה לא לדבר.
מה זה מצב האידיאלי שאני רוצה שקבוצה תהיה שלי כל הזמן בו נמצאת, ושאני כל הזמן נדאג שהמצב הזה הוא יתקיים, שאני אבקש כל הזמן עליו, על פני כל אותם האירועים שהבורא מעביר אותי, שכל רגע בחיים הוא מייצב לי צורות אחרות, ואני כל הזמן על פניהם דורש צורה מסוימת של המציאות. מהי המציאות הזאת שאני דורש, שהיא תמיד תהיה בכך? בבקשה.
אנחנו מכל המצבים, גם עכשיו בתוך הסדנה.
הוא מייצב את המציאות. ייצב לי משהו, אני לא מסכים, אני דורש שייצב לי מציאות אחרת. זהו. בבקשה.
כן, ביסוד אדם מרגיש את עצמו, ואנחנו עכשיו בתוך הסדנה רוצים להרגיש דווקא אחד, מחוברים, שאין הפרדות ואין איזה מיקרופון או שולחן פה, אלא דווקא כלי אחד שבתוכו מגלים את הכוח הפועל, אין עוד מלבדו, טוב ומטיב.
ולכן שאנחנו עושים את זה, אנחנו משקיעים בחברים, משקיעים בלהקשיב ולחבר את דברי החברים לאותו מרכז הקבוצה, וגם כשאנחנו מדברים אנחנו מנסים למצוא את אותו מרכז ביחד. הכל מכוון כלפי החברים, לתת כוחות ובערבות בינינו להגיע לאותו מרכז הקבוצה.
במרכז הקבוצה, המצב המחובר, השלם בינינו, אליו אנחנו כל הזמן משתוקקים. הוא בעצם, נו, כמו המגדלור, הנקודה המרכזית הזאת שתמיד אפשר לחזור אליה, לא משנה איזה מצב יהיה. הכי שפל, הכי גבוה, ועל כל הסקאלה שלא תבוא, תמיד צריכים כמה שיותר לחזור לנקודה הזאת בינינו. זה הבטוח.
מה, מבקש שלא יהיה מנותק מהלבבות של האנשים, של החברים, של להיות כל הזמן, שהחיים יהיה בינינו, שהחיים יהיה בזרימת החיים בין לבבות, לא במחשבות זרות וחיצוניות, לא יהיו מנותקים.
והבורא תמיד נותן לנו מצב של להרגיש שאני יכול. אני יכול. זה המצב. במקום לזכור שהכל תלוי בעשירייה, והכל תלוי בקשר בינינו. הוא כל פעם ילביש לי את זה עוד הפעם, יותר חזק ויותר חזק, ומתוך המצב הזה אני צריך למען כבר להגיע לפנייה אוטומטית אליכם, שכבר המאור שבכם ישנה אותי. שזה שהטבע שלי כל פעם ימצא לעצמו דרך, כן, אתה יכול ככה, אתה יכול ככה, אתה יכול ככה. אולי כאילו מתוך ריבוי הפעולות האלה, זה הייאוש הנכון שצריך להגיע אליו. שכל פעם האיתי הזה קופץ, כן, אני יכול, אני יודע, אני זה, אני פה, אני שם. והקשר נמצא כמו שעשה שם, זה במעגל, בינינו.
לא בדיוק האיתי, זה האיתי, איתי, זה כאילו שאני רוצה רק עם עצמי, שזה הטבע שלי, אבל גם ברגע שזה בא, שנייה אחרי זה, לחזור ולזכור את האור הזה של המגדלור, כי לנו נתנו באמת את הזכות להכיר את ההבחנה, להכיר את הטבע, איך הטבע נוצר, ויש מערכת מאוד פשוטה, שנגיע לשם בטוח נדע, ככה אומרים אלה שהשיגו.
הכי טוב כשאתה מקבל את הזוזה הזאת חזקה, אז אתה חייב לברוח לתוך העשירייה. בגלל זה חשוב מאוד לחדד את הצורך שלנו להתחבר ולגלות את הבורא לפני שבמכה הזאת חדה. אנחנו בונים את הכיוון החד הזה בינינו, וזה הבורא רוצה, הוא רוצה את זה.
אני זוכר שפעם היה לנו כזה מושג של כדור פטל שרב קוזמן היה מדבר עליו. אז אני חושב, נראה לי זה היה בהתחלה שהתחלנו את הסדנאות, שאנחנו בתוך המערכת הזאת של הסדנה, עכשיו כאילו בדיבור הזה שכל אחד מזיז פה, אנחנו דווקא איכשהו רוצים לבנות קשר, רוצים לבנות איזשהו חום, איזשהו משהו כזה אדום, חם, שמרגיש כמו לב כזה חם, שכל אחד יוצא מהמחשבות האלה, מה אני אגיד, או איך ככה ואיך נשמע, שזה כל זה לא חשוב, אלא חשוב היצירת קשר וחום.
אז מהו מצב האידיאלי שאני כל הזמן דורש אותו על פני כל אותם השינויים שהבורא מעורר בי? הוא זורק אותי מכל פעם מתמונה לתמונה שונה של המציאות, ואני דורש ממנו בכל זאת איזשהו מצב היציב. מהו אותו מצב היציב שאני דורש ממנו?
כל הזמן יהיה דבוק לכוח עליון בדרישה, בעזרה, מרגיש את הנמס קטן, מלא חסרונות, וכל הזמן יהיה דבוק לכוח עליון בבקשה ובתפילה.
כן, כאילו להסתכל על זה, לא יודע, כמו זה שני נתיבים. יש את הדרישה הקבועה שלי כלפי החברים, כלפי הסירייה, שימלא אותם, שיחיה אותם, שיתגלה ביניהם. וכל מכה וכל דבר שמגיע בערוץ השני שכאילו נכנס פנימה, זה רק כדי להזכיר לי להשתמש בזה לטובת זה, ולא יודע, לא סתם להצטער על מר גורלי.
להיות במצב שלא משנה מה עובר בכלים לקבלה, מכות זה ניחה, אבל עם כל מיני כדורי פטל למיניהו, שאתה דבוק בבורא, זה אומר שאתה דבוק בעשירייה, שאתה יודע שאתה עושה נחת רוח לבורא, אבל אתה לא גונב את זה לעצמך, אלא הכל הולך לעבודה. שהכל נקי, שאתה שומר על הבחירה החופשית שלך, ואתה לא נופל לשום צדדים. וזה אפשר לעשות רק מתוך העשירייה, כשההזדהות שלך כבר לא עם עצמך, אלא עם אותו אישות שקיימת בינינו, ומשרתת את הבורא בשביל להשפיע לו נחת רוח, לא במילים, אלא בהרגשה.
כוח המשיכה צריכה להיות בעשירייה. זה המקום, הכוח הגדול ביותר שיהיה לנו. אז כל מה שקורה מסביב זה יהיה פחות חשוב. הכל, הכל, הכל תוך החשיבות בתוך העשירייה. זה זרימת החיים שלנו.
והעשירייה הזאת כל פעם, בכל שנייה היא תקבל צבע אחר וגוון אחר, ושייתן לכל החלקים לממש את הבחירה הזאת בעשירייה כל פעם, כי זה כל פעם עשירייה אחרת, זה כלי חדש. ושכל שנייה נבחר יותר ויותר איך לחזק ולהגדיל את החברה.
כן, אנחנו רוצים מהמצבים האלה, כל מצב שכאילו נשלח, איזשהו ירפול, איזשהו מצב שאני מרגיש משהו. אנחנו דווקא רוצים להתחיל להרגיש מה שאנחנו בונים פה עכשיו. שזה יהיה מרכז החיים שלי, הקשר, החום הזה, מה שיש פה. ובתוך הקשר הזה לגלות שיש כוח שפועל. שהוא מחזיק את המציאות ונמצא מעל כל המצבים כביכול הפרטיים של כל אחד.
זה גם לא שיש איזה מצב יציב שאני כל היום עכשיו ברור לי מהו ואני כל הזמן פונה אליו. להפך, אנחנו כל הזמן צריכים גם לחפש אותו. זה המצב האידיאלי שאני כל הזמן דורש אותו. להיות לא במצב השלם בחיבור בינינו, אלא במצב החיפוש כל הזמן. המעמד שכל הזמן מחפש רק איך להתקשר יותר אל החברים.
וזה נקרא נטייה לחיבור. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, אבל יש לנו נטיית הלב לאותה נוסחה, לאותה גישת חיים, שדרך העשירייה לחפש את התשובה, דרך החברים לבקש עבורם, לצאת מעצמך בנטייה, לא משנה שאני לא יודע בדיוק מה צריך לעשות, אבל משם אני מחפש את הפתרון.
באמת להשתוקק למצב של איחוד, להשתוקק למצב שבו אני רואה את עצמי כחלק מהאחד הזה, או לא רואה את עצמי כחלק מהאחד הזה, אבל באמת שזה יהיה מהלא של זה לכן של זה.
בעצם רגע אידיאלי לבקש רגע הזאת, מה שאנחנו עכשיו חיים, כל הרגע שבחיים, שיש הכרת מציאות שהיא הכי חשובה, הכי אידיאלי, שיהיה רק לא להיות מנותקים מהכוח העליון, שהוא פועל, הוא מופיע. ו...
כן, באמת מורגש עכשיו עד כמה כל חבר פה נותן את המקסימום שלו, שרוצה למחוק את ה... צורה, את הבהמה הזאת של האני, איך שככה נכנסנו לשיעור, ורוצים לבנות דמות של אחד.
ולבנות דמות של אחד זה להגיע לאותה תפילה ולדרישה שלמה שקיימת פה כבר, ולא לוותר עליה, כי בסוף של דבר הנקודה של המגע זה נקודה שאנחנו אוספים את החיסרון הזה בעינינו עכשיו, ולא מוותרים, מבקשים.
ולהפעיל את הרגשת האהבה בינינו, כי באמת חברים פה עכשיו פרעויים לאהבה.
והתדר הזה, התדר האינסופי בין הניתוקים, היציאה מהחיים, לחזרה, לעשות אותו פשוט התדר הנכון, שעליו נלביש כל מידע, כל צורה שנוכל להעביר את זה הלאה, את השמחה הזאת שיש בנו, את ההרגשה הזאת של השלמות, של השקט, שנוכל להעביר את זה לכל אדם בדיוק במידה שהוא צריך.
וברגע הראשון שאנחנו מרגישים את הקשר הזה מתעורר בינינו, אז אנחנו מוכרחים לקרות ברית, ברית לרגע הבא, לעוד רגע הבא שלנו בסדנה. שאנחנו כל הזמן רק מתחייבים להחזיק אחד את השני,
אז מה הבורא דורש מאיתנו בערבות, בקבלת התורה, בלייצב את המצב בכל רגע ורגע? איך אנחנו צריכים בכל רגע לייצב את עצמנו בצורה נכונה, וכך שכל הרגעים האלו יתחברו סך הכל לנכון. מה הבורא משנה? או בקיצוניות או בפנימיות. או שהוא משנה את הפנימיות שלנו, ואז אנחנו רואים קיצוניות חדשה. או שהוא משנה את הקיצוניות, ואז גם אנחנו עם הפנימיות הישנה רואים כאילו זה חדש. אבל איך אנחנו, העיקר, מייצבים את עצמנו בערבות שלנו, המתקדמת על פני כל מצב ומצב. שבעצם כל מצב שמשתנה, הוא סך הכל דורש מאיתנו לייצב הערבות בצורה חדשה. כן? בבקשה. איך ניגשים לזה?
זה מוגש עכשיו כמו שהוא כותב במאמר הערבות, שיש שניים ששתים בסירה ויש אחד שקודר תחתיו, אז דווקא הבורא זה שכל זמן קודר את החור. כאילו יש את הספינה עכשיו שאנחנו מחזיקים אותה, וכל שנייה הבורא ככה קודר איזשהו חור, פה חור, פה חור, כל שנייה ככה עוד איזשהו חור, איזושהי דאגה על עצמי, עוד איזשהו ככה שטות שנכנסת לאדם לראש. וכל הזמן אנחנו כאילו דווקא בתוך הסדנה הזאת מחזיקים, כל הזמן סותמים את החורים, כל אחד סוגר את החור הזה שמתגלה, ודווקא מחזיקים את הספינה ששטה.
וככה אנחנו יכולים באמת ללמוד את השכל שלו, את החוק הזה, איך זה עובד. כל אחד נותן את הסתימת חור שלו, את האצבע שלו, את היחס שלו על המציאות, ואנחנו ככה רוקמים בינינו באמת אזור סטרילי, שבו באמת אפשר את כל מה שכתוב לנו בספרים לבצע, לראות את החברים כגדולים כל פעם מחדש, להחזיק בתמונה הזאת, לבקש עבור החברים. כל הדברים התיאורטיים האלה הופכים להיות פרקטיים.
והערבות הזאת, הערבות ההדדית, הופכת להיות משהו פרקטי ואפילו משתלם עבורנו. שכל אחד פשוט כמו מתחזק איזה חלק מסוים ומספק אותו לכולם. וכולנו ביחד שמתקהלים, מחיים את אותה הספינה הזאת וממש מפליגים יחד.
היציאה מעצמנו לתוך העשירייה, אלו החוטים, זאת הרקמה שאנחנו עושים בינינו כל פעם. בזה שאנחנו סותמים את החורים.
הלוואי והיה איזשהו כוח שהיינו יכולים להרגיש שמחייב אותנו לערבות הזאת. ככה, או, לא יודע, או שאנחנו צריכים לפעול מתוך הרצון שלנו כלפי זה. כלומר, באיזה חוש אני מסוגל להרגיש את הדבר הזה שנקרא ערבות? איך אני אמור להרגיש שלסירה הזאת יש תפנות? כן, בשביל לא לעשות חור. לא יודע, יש לי רק חור, אין לי ספינה. כלומר, מי מספק לי את הספינה?
דווקא ניתוקים האלו ובעיות ומפרעות, הם בנים בנו השתקקות הנכון לחיבור. השתקקות לזה וצורך לזה, צורך לעזרה, זה החשוב. ולהגיד תודה על כל הניתוקים האלו.
כן, הם בדיוק עונים על השאלה של הנרי אפילו, שדווקא הניתוקים האלה בכל רגע הם מצביעים לנו על המקומות הקרועים, השבורים האלה שנמצאים בינינו, שהם גורמים לנו לסירה לשקוע. וזה מחייב אותנו מיד לעשות מאמצים בחיבור, שם יש אותו הדבק שסותם את החור.
אנחנו חייבים להיות בסדנה במהלך היום. באותה תיבה, שלא משנה מה מעבירים אותנו עם הבורא שקודר לנו חורים,
אנחנו כמו מרגלים ככה, מרגישים משהו אחד, אבל ממשיכים לבצע את המשימה. יש לנו מציאות יותר עליונה. זה שאנחנו דואגים לחברים, חושבים עליהם, אנחנו מזרימים להם כוח. אם אנחנו מתקשרים, זה עוד יותר כוח. יש ממש דרגות כוח שאנחנו יכולים לתת אחד לשני. או שאנחנו כל פעם, כל יום מחדש, ניפול לתוך המציאות הזו, או שנתחיל לקום קצת, לא יודע מה, להיגאל ממציאות הזאת ולנסות ליצור משהו חדש בינינו.
כן, ובזה הערבות שהחורים האלה, אני לא חייב לסתום אותם לבד. אם אני לא מצליח לסתום חור, יש פה חברים עכשיו שעוזרים לי לסתום את ההפרעות האלה שלי האישיות. וכשאני מתחזק, אני עוזר להם לסתום את הדאגות, מה שיש להם על עצמם. וככה הספינה הזאת, ככה כל הזמן מתחזקת.
איך אנחנו דומים לאיזה דייגים, אולי, שאנחנו כל הזמן רוצים להחזיק בינינו, צורת החיבור הנכונה והבורא שמתגלה. כמו שדייג מסתכל על מה קורה לו שם עם הדגה שלו, כן? בתוך המים. כך אנחנו כולנו מסתכלים על הקבוצה ורוצים לגלות בקשר הנכון, אולי אנחנו נתפוס את הקשר הנכון בינינו, שאז בדיוק באותו רגע מתגלה הבורא. תופסים את הדג. כולנו יחד. איך אנחנו מייצבים את עצמנו כך בחיפוש הזה, בנטייה כזאת כל הזמן? מהי הנטייה? ומה הוא הדק? בבקשה.
מה היה נטייה ומה הוא הדג, נכון? הנטייה זה... הנטייה, כדי שתהיה נטייה בכלל, אז צריך שכל אחד מאיתנו תהיה לו את האחריות האישית שבגללו ובזכותו יקום ויפול דבר. שכל מה שקורה פה בינינו, בקשר בינינו, זה הכל באחריותי. ואין לי מה לבוא אליכם בכלל בדרישה, שום דרישה, הכל זה אני. והדאג הזה זה הדאגה האישית שלי. זה הדאגה. כאילו מצד אחד אחריות, מצד שני זה הדאגה. במה אני עושה בפועל, על מה אני אחראי, אני אחראי על הדאגה שתהיה לי הנטייה הזאת כל הזמן.
אני חושב שגם עונה לי על כל מיני שאלות שלפני כן. אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג שיש לנו ביד, לנו כעשירייה, כקבוצה, שתי כוחות. כוח האגו שלנו, התחייה אחד מהשני, אנחנו חייבים כאילו לקחת את זה שיהיה ביד, לא לשים בצד, שהחיבור שלנו לא יהיה למטה מהדעת. אנחנו חייבים את כוח השנאה מצד שני, אחד דחייה, מצד שני הניסיון להתחבר על פני זה, ורק אם יהיו לנו את שני הכוחות האלה, תהיה לנו מציאותיות בתפיסה. אז אנחנו יכולים להרגיש את הדג הזה, שיכול להיות נקודת איזון כזאת קסומה בין... כלומר שאנחנו אף פעם לא נהיה באחד מהכוחות, או בסבבה, אהבה כזאת על כלום, או בשנאה בלי שום שחר ותקווה להשתמש בכוח הזה לאנשהו.
נטייה צריכה להיות לחיבור הלבבות, לנגע לבבות, להתמאס, מתממס בתוך הסירייה. והדק, הצורך לזה, כל פעם לבדוק האם יש לזה נטייה באמת, הצורך הזה בלב, האם זה העיקר בחיים, אם זה עוד להתקרב שזה עיקר בחיים, עוד יותר, עוד חסר, זה הדק הכי, הכי, הכי טוב.
כן, אנחנו אין כאילו 10 דייגים, יש דייג אחד. המאמצים בינינו, כאילו וגם במאמצים שלנו להפוך להיות אותו הדייג האחד הזה, אז יש את אותה החכה, משהו כזה בינינו שיכול לתפוס את הדג הזה. ומתוך המאמצים שלנו לערבות ולדאגה אחד כלפי השני, אנחנו כמו כל הזמן בתקווה, בציפייה באמת, שכאילו שתהיה את התזוזה הזאת, שנראה שתפסנו איזה דג.
טוב, כן, אנחנו בניגוד לדייג רגיל, אנחנו מעצבים כל אחד, אחד יש לו שכל, אחד יש לו ידיים, אחד יש לו מוח, ואנחנו ביחד מחברים את אותו דמות, ובדאגה הדדית אנחנו תופסים את השלל הזה, שזה החיסרון המשותף. החיסרון המשותף הזה מביא אותנו לבורא.
כן, זו תמונה מאוד ברורה כזאת, שכל אחד נמצא בחשש מאוד גדול, באיזשהו זהירות כזאת, עדינות, שאני לא רוצה להזיז את אני לא רוצה להזיז את החכה, אני לא רוצה לפגום בזה, אלא שאני רוצה לתת לזה אפשרות, דווקא לכל העשירייה, לבחור את התהליך, את כאילו את החכה הנכונה, ודג זה, זה, זה קשר בינינו שרוצים לגלות. זה דווקא גילוי הכדור פטל הזה, גילוי החום, גילוי האהבה שמתגלה בינינו.
וגם גם הנטייה אלה זה שמוכנים לקפוץ מעלינו בכוח, בעזרת הבקשה. לקפוץ לעשירייה,
כתוב אין מקצת ברוחניות. זאת אומרת שאם אנחנו לא עושים מאמצים מספיק, כל אחד או אפילו כולם כן ורק אחד במקצת לא, אז הרשת שלנו לא נסגרת נכון, היא פועלת או כן או לא בצורה כזאת, כן, או שהיא מיוצבת נכון או שלא, אפילו ש או שיש בה 99% שהיא לא מסתדרת, לא מסודרת פנימה, או שאחוז אחד רק לא מסודר כדי להיות בצורה אידיאלית, לא, זה לא חשוב. הבורא מתגלה רק אם ב-100% אנחנו במצב הנוכחי יכולים לייצב את הרשת נכון. אבל כאן גם כן פועל חוק הערבות, שאיש את רעהו יעזור, שמאמצים שלי, שלו, לא חשוב מי, כך זה יוצא שאנחנו משלימים זה את זה גם כן. איך המאמצים שלנו צריכים להיות כאן, כדי שמערכת היא תתייצב, מערכת קשר בינינו, תתייצב נכון, המתאימה לדמות הבורא, לאור הנפש הראשון שהתגלה בקשר בינינו. בבקשה.
שזה סוג של...
והבורא כל פעם מייצב לנו תנאים הכי טובים, הכי קרובים לזה. בבקשה.
אני חושב שזה סוג של חשבון נפש תמידי שאנחנו צריכים להיות בו. בירור של מה הכוונה שעכשיו אני רוצה להוסיף לעשירייה, מה עומד מאחורי זה? לא לוותר בשום רגע, בשום הזדמנות. ממש, להיות מדויק מההתחלה עד הסוף.
נראה לי אנחנו גם יכולים, אנחנו יכולים לזכור שאנחנו יכולים לדרוש את זה אחד מהשני. למרות שאנחנו כל הזמן אומרים שאני צריך לדרוש מעצמי וזה, וזה רק אני, אבל הדרישה שלי, אפילו האגואיסטית, מהחברים או מהסירייה לסיפוק הכוח הזה או הרוח, הוא מעורר את הסירייה או את הקבוצה. כי מראש אנחנו מחויבים אחד לשני, ואם אנחנו נדרוש גם אחד מהשני, אז תהיה לנו הגושפנק אז לעשות משהו בנידון. באמת? מישהו צריך את המאמצים שלי? חשבתי שאני עושה איזה חשבון עם הבורא. אנחנו באמת יכולים כאילו לחייב אחד את השני. במידה שלא נפחד שיחייבו אותנו בחזרה.
כן, שכל אחד, כל חבר שמדבר עכשיו, אנחנו דווקא בתמיכה כלפיו, ובכלל במערכת הזאת שאנחנו בונים פה עכשיו בתוך הסדנה, שאנחנו רוצים להציף אותו לגמרי ככה, כאילו לנטרל לו לחלוטין, לנתק אותו מכל הצורות של משהו של חשבון עם עצמו.
טוב, המאמצים שלנו תמיד לחיבור. אנחנו צריכים, לא משנה מה אנחנו עושים אגב, אנחנו יכולים לדרוש, יכולים להתחנן, יכולים לבקש. שאלה מה הכוונה הפנימית בפעולה שאני עושה. אני על ילד שלי יכול לצרוח, אבל בתוך הלב שלי אני רוצה שהוא יתחבר, הוא יהיה באותו מרכז הקבוצה, כי בזה אנחנו עושים פעולה שמדומה להשפעה, להשפיע נחת רוח לבורא. אז בכוונה פנימית כזאת, כל תנועה שאנחנו עושים, כמה שתהיה יותר מדויקת לכיוון החיבור, לשמוע בחברים את אותו חלק שחסר לנו עכשיו בפאזל בשביל לגלות אותו, לתמוך אותם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל פעם שבירה החיבור, שבירה החיבור, זה פעולה.
יש משהו מאוד מעודד לדעת שכל המערכת מאורגנת ומסודרת בצורה כזאת לרגע הנוכחי הזה, שזה בדיוק המצב המושלם בשבילך עכשיו, לתת את המאמץ, את מאמץ מהלקוחות שלך. וכמו עכשיו שאנחנו חושבים בסדנה, זה בדיוק כאילו הרגע המושלם לתת את כל המאמצים לערבות, לצאת מתוך עצמך, להתקלל עם כל חבר שמדבר, ובזה להתחיל לייצב את המערכת ולקשור אותנו עד לתת לו מקום לנפוש.
אתמול עשינו את התרגיל יפה עם הסירייה, לסדר לכל חבר מגע עם הבורא, אז היה מעניין שדאגתי לחבר אחד, שתיים, אז לא סידרתי לאחד, לא סידרתי שתיים, לא סידרתי, בסוף שהשתקקות וחיסרון מאוד גדול, זה המצב.
עכשיו, אנחנו לא מבזבזים את הזמן. אנחנו באמת שומעים מה שהחבר אומר ומתייחדים עם מה שהוא אומר. אנחנו מבררים את המצבים האלה, מבקשים מהבורא שהוא ייתן לנו אפשרות להתאחד עם החברים.
ונזכור שאנחנו צריכים גם כן לדרוש פשוט בסוף. שהמאור ישנה את הנטייה הטבעית שלנו. לא להפסיק להיות במאבק המשותף הזה, ולדעת אולי מתישהו לעשות את הסטופ ולהגיד, את זה אני רוצה שתשנה.
האם אני עכשיו מרגיש את החברים כמו את עצמי? האם אנחנו נמצאים במרכז? על נקודה הזו אסור לנו לוותר. ירבבו אותנו ככה, ימריחו אותנו עד שנהיה בסגולה. אנחנו חייבים באמת להיות בנקודה הזו. זה המאמצים שאנחנו אוספים אותם, ולהיות בנקודה הזו. עד כמה כל חבר שאני שומע עכשיו, עד כמה הוא משלים לפאזל הזה, לא משלים, אז חייבים ללחם. אנחנו חייבים ללחם על החברים שלנו. כי אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים בדיוק איך זה צריך להיראות. אחר כך שלב הבא שאנחנו לא נגנוב את זה.
כן, אנחנו מתקרבים לכזאת מצב שכל חבר שמדבר הוא מרגיש מה הוא כבר צריך דווקא להוסיף. מה אותו חלק הפאזל שחסר עכשיו בתוך המערכת סדנה שבונים עכשיו, ואת זה אני צריך להוסיף.
אנחנו מחזיקים את עצמנו בערבות. אנחנו מתפללים עבור החברים בעשירייה. החברים שלי זה החיים שלי, בגלל שהבורא נתן לי אותם.
ואם הבורא נתן לי את החברים האלה, אז זה המצב האידיאלי. זה הכלים שאיתם אני צריך להשתמש. אז במשחק חיצוני ובמשחק פנימי, לראות את החברים כגדולים, כל פעם להיות במאמץ הזה, וכל פעם להיזרק אחורה. וזו הדרך. שלא נהיה בהזיה שמתישהו זה יסתיים. אולי בגמר תיקון. אבל זו הדרך. אז בוא נחייך עם הדרך הזאת ונרוץ קדימה.
השאלה אם אנחנו יכולים בכלל להגיע למקום שבו אנחנו מרגישים את הקשר בינינו כקשר חי, לא דמיוני, שאני כל הזמן צריך להשלים בדמיון שלי איך הוא אמור להיות ולנסות להיות בתמונה הדמיונית הזאת, אלא שנחיה קשר חי כזה, אמיתי, כאילו יותר חי מזה. כלומר, שזה לא תהיה איזה מערכת דמיונית כזאת שאני צריך לתפעל, אלא כמו אל, כל חי, כן, קשר חי, ולא שקרי גם. למרות כל העניין הזה שאתה צריך לזייף את זה, you fake it until you make it, כן? אבל...
המצב הזה הוא קיים, אנחנו לא מרגישים אותו כמו חולי נפש. הייתה לי קרובה אחת מאוד אינטליגנטית, היא הייתה חולה, שזפרנית. כשהיה המטוס למעלה, היא חשבה שהברז'ניף זורק מהמטוס איזה סימנים, היא הסתכלה על איזה שמה. כן. והיא הייתה בטוחה לגמרי. אינטליגנטית, חכמה, אבל זה היה אצלה. אנחנו צריכים להתרפא ולהרגיש את המצב האמיתי. באמת הוא קיים, הוא פשוט... אנחנו מחוברים ו...
איזה מזל שאתה פה. ככה שעוזר ממש, בדיוק זה הסומסום. שלהזכיר שכל המציאות שאנחנו רואים, יש את המציאות שאנחנו חווים מתוך הכלים האגואיסטיים, ויש את אותה אווירה הזאת, את אותה מציאות שאנחנו צריכים לייצר בינינו, שתיתן לאפשרות לקחת את הצעד קדימה, להסתכל למעלה ולראות שזה מטוס נוסעים. וזה חלק מהטבע, ולא יותר מזה.
בזה שאנחנו מתבוללים אחד לשני, דואגים אחד לשני, אנחנו בונים בתוכנו את הדמות של החבר, בונים את הדדיות, ומה באמת נמצא, החבר נמצא בדדיות, נמצא בהשתוקקות, בהגיע, אף פעם אנחנו לא נדע מה באמת המציאות הזה. המציאות הוא באמת שאנחנו מחוברים, דבוקים, אוהבים, וזה צריך לגלות, זה תלוי רק באדם האחד. זה הכל בפנים, הכל... הכל אנחנו, כל אחד, את הבונה, את התמונה הזאת, היא נמצאת בנו.
כן, ואנחנו עכשיו עושים ועשינו מאמצים כאלה משלנו לבנות את הכלי של הסירה, ועכשיו צריכים לחייב את הבורא שהוא ישלים את הדבר הזה. כמו שהנרי אמר אל חי, שאנחנו לא חושבים שאנחנו כמו בגן ילדים מהלגו שעושים לבנה משהו אמיתי. זה ככה נראה לנו, בסדר, אבל בפועל לא מסוגלים. אלא אנחנו משחקים עם לגו עכשיו, ואנחנו רוצים שהבורא ייתן רוח חיים בתוך הלגו הזה. שדווקא החיבור הזה בפועל עכשיו יהפוך להיות הכלי חי.
החיסרון הזה צריך באמת להפנות אליו, שאוקיי, אנחנו עושים את החצי שקל משלנו, וזה מה שאנחנו יודעים לעשות. והמציאות הזאת היא קיימת והיא ממשית, ולצערנו, לצערי הרב, אני כמו ילד כל פעם נתקע בזה שלא מגיע למצב הראוי בשביל להיות בקשר עם הסירייה, עם החברים. אבל המצב הזה הוא קיים, וכאילו כל כך לפעמים מרגישים את הצער הזה, כאילו ההורים מסתכלים על הילד שהוא קצת לא בסדר, בסכר ובזה, שכל הזמן מנסה להכניס את הריבוע בתוך המשולש,